השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
ערב טוב, העשיר הקמצן של העיירה יושב במשרד, סופר את הכסף. פתאום טלפון מפחיד, ראש המאפיה על הקו. תשמע, חטפנו את הבן שלך, אם אתה רוצה לראות אותו שוב עד סוף השבוע מיליון דולר. העשיר הזה מצטמרר, רועד במקום ושואל אותו, תגיד לי, מה עם הילד עכשיו? הוא אוכל? אוכל, הכל בסדר, אוכל מבושל, שותה, הכל בסדר, ישן, משחק, הכל בסדר, אנחנו דואגים לו כמו לילד שלנו. חושב רגע קמצן ואומר, אז אולי תבואו תיקחו גם את אח שלו. ילדים זה שמחה, ילדים זה ברכה, אבל ילדים זה גם כאב ראש. בשביל ללדת ילדים היום צריכים הרבה כסף, הרבה זמן והרבה סבלנות. כי ילד זה עוד בוס. אבא תבוא, אבא תלך, אבא תיקח, אבא תחזיר, אבא תגיד, אבא אל תגיד. אומרים שהורים מלמדים ילדים לדבר, וילדים מלמדים הורים לשתוק. בשביל גדל ילדים צריך הרבה סבלנות, ובכל זאת, ביהדות, ללדת ילדים זה המצווה הראשונה. הדבר הראשון שאלוקים מבקש, מצווה את אדם הראשון וחווה, כשהם רק פוקחים את העיניים, המילים הראשונות שהוא אומר להם. עוד לפני שהוא מצווה בכל המצוות האחרות, עוד לפני שהוא מצווה אחרים במצוות של היהדות, במילה ושבת ותפילין, הדבר היחיד והראשון שאלוקים מבקש מאדם וחווה, פרו ורבו מילאו את הארץ וכבשוה. תעשו ילדי, תלדו ילדים כמה שיותר. אחר כך נוח יוצא מן התיבה ושוב אלוקים חוזר על אותו הציווי. פרו ורבו מילאו את הארץ וכבשו, והוא חוזר על זה פעמיים לנוח. שלוש פעמים בשתי הפרשיות הראשונות. ולכן לפי ההלכה אדם חייב ללדת. לידת ילדים זה לא עניין של התנדבות, של בחירה, של רשות. זה זכות שהיא חובה. לפי ההלכה כל אדם חייב להתחתן במהלך החיים, ללדת ילדים, לא זו בלבד. אפילו אדם שהתחתן וילד ילדים, אם הוא מתחתן עוד פעם, הוא צריך להעדיף אישה בת בנים. הוא צריך להעדיף אישה צעירה שיכולה ללדת. אפילו אם הוא כבר ילד וקיים את המצווה מדאורייתא. לעולם אדם צריך להשתדל כמה שהוא רק יכול ללדת ולהוסיף ילדים יהודיים בעולם. אנחנו רוצים היום לדבר על המצווה הזאת של פרור. היום אנחנו רוצים לדבר על השאלה הבסיסית. עד כמה? כמה ילדים ללדת? כל שנה אחד? כל שנה שניים? מה הגבול למצווה הזאת? האם יש לה גבול? והשאלה העיקרית, למה זה חשוב? אנחנו מבינים שללדת ילד, שניים, שלושה, אבל להוסיף וללדת עוד ועוד, מספרים על אישה חרדית ומשפחה ברוכת ילדים שעולה פעם לאוטובוס עם שישה ילדים. הילדים עשו רעש וצעקו, ואתם יודעים, כמו ילדים. אומר לה הנהג, גבירתי, בפעם הבאה תשאירי חצי משפחה בבית. אומרת האישה, זה בדיוק מה שעשיתי. אם כן, אנחנו רואים כמה אנשים משתדלים להרחיב את המשפחה ולהגדיל את המשפחה. ואתה שואל, למה צריך? למה לא מספיק אחד או שניים או שלושה? למה כל כך להיעדר במצווה הזאת? כמובן, אין שבוע מתאים יותר לדבר על פרו ורבו מאשר פרשת שמות. השבוע אנחנו מקבלים השראה על המסירות נפש ללדת ילדים, על המאמץ הבלתי פוסק ללדת כנגד כל הסיכויים. אנחנו רואים את המלחמה של נשות מצרים, של נשות ישראל במצרים, של המילדות, של מרים, של שפרה ופועה, של יוכבת ומרים, ללדת עוד ועוד ילדים. לא להפסיק את הילודה, למרות שלא היה סיכוי. הגברים עבדו קשה. את התינוקות שנולדו המיתו ביאור. המילדות היו אמורות להרוג אותם בבית היולדות. לא היה טעם, לא היה סיכוי, לא הייתה סיבה ללדת ילדים. והם המשיכו באמונה גדולה, כנגד כל הסיכויים להמשיך ולהגדיל את עם ישראל. אז השבוע כשמתבוננים בהתנהגות של אותם נשים, זה באמת נותן את ההשראה להבין עד כמה חשוב, עד כמה מייקרים בעם ישראל כל ילד שנולד. חומש שמות, החומש השני, אולי לפני שנתחיל את חומש שמות, רק הלכה אחת משולחן ערוך אבן העזר סימן א'. אני קורא במובן מספר אחד. חייב כל אדם לישא אישה כדי לפרות ולרבות. זה לא עניין של התנדבות, זה דבר של חובה. כל אחד חייב לישא אישה כדי לפרות ולרבות. וכל מי שאינו עוסק בפריה ורבייה, כאילו שופך דמים. הוא בעצם ממעט את בני האדם שהיו יכולים לחיות פה. והשולחן ערוך מוסיף, אף על פי שקיים פריה ורבייה, אסור לו לעמוד בלא אישה, וצריך שישא אישה בת בנים אם יהיה סיפק בידו. אם הוא רק יכול למצוא אישה צעירה שיכולה ללדת, זה עדיף על פני אישה שאינה יכולה ללדת, כדי להמשיך ולקיים את המצווה של פריה ורבייה. חומש שמות, כמו שאמרנו, מתחיל עם הדאגה של פרעה מלך מצרים. פרעה היה מבוהל. הוא מקבל את הנתונים ממנהל האוכלוסין, מהלמ"ס, והוא מתמלא בעלה, מתמלא פחד. עם זר גדל במצרים. גיס חמישי, בארץ גושן, ליד הדלטה, מתפתח עם ענק שהוא לא חלק מכאן. מחר תהיה מלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו. ופרעה היה מבוהל. בסך הכל, לפני כמה שנים, לפני 100 שנים, הם עשו טובה ליוסף. יוסף בא לפרעה, אמר, אבא שלי, כמה ילדים רוצים להיכנס למצרים, תן להם ויזות. פרעה שאל בכמה אנשים מדובר. יוסף אמר, 70 איש. פרעה אמר, 70 איש, אנחנו מאות מיליונים, מה יכול לקרות? אין בעיה, תכניס אותם. אבל תוך 100 שנים קרה דבר שהוא לא יאומן. ובני ישראל פרו וישרצו ויערבו ויעצמו במאוד מאוד, אומרת התורה, ותמלא הארץ אותם. הם מילאו את מצרים הענקית. נולדו שם מיליונים על גבי מיליונים של ילדים יהודים, והמצרים היו מבוהלים. עד מתי זה יימשך? כמה עוד זה יימשך? בואו נקרא את הלשון של התורה במובן מספר 2. מיד בתחילת הפרשה, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. והיה כמלך חדש של מצרים אשר לא ידע את יוסף, כאילו לא ידע את יוסף. ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. לפי קצב, לפי הסטטיסטיקה של הילודה, הם עוד מיד יהיו יותר מאיתנו. בעיה דמוגרפית. הבה נתחכמה לו. בוא נעשה איזה דרך מחוכמת. פנרבה והיה כי תקרן המלחמה, ונוסף גם הוא על סוננו ונלחם בנו, ועלה מן הארץ. מחר תהיה מלחמה. יש לנו גיס חמישי, סוס טרויאני מתוך המדינה, שיבוא וילחם בנו. חייבים לעצור את ההתרבות שלהם. עכשיו, אם פרעה היה איש ישר, הדאגה שלו מובנת, התורה מציגה את הטענה שלו, היא לא חולקת על עצם החשש שלו. אם פרעה היה איש ישר, מה היה עושה? היה מטרנספר אותם. היה אומר, לכו מפה, כמו שמשה ביקש, שלח את עמי, תן לנו ללכת מכאן. אבל פרעה לא רצה. היה חבל לו לאבד את כוח המס הזה, את כוח העבודה הזה. אז מה הוא עושה? הוא הולך לתוכנית צטנית ונוראה, הפתרון הסופי. הוא אומר, אנחנו צריכים להשאיר אותם כאן, אבל לגרום להם להפסיק להתרבות. לעצור את ההתרבות שלהם, שלא יתעצמו יותר. וככה נפתור את הבעיה הדמוגרפית. איך גורמים לאנשים להפסיק להתרבות? פרעה הולך על מהלך בין 3 שלבים, שאמור לדכא את הילודה החדשה בעם ישראל. השלב הראשון זה מחנות עבודה. פרעה אומר, אנחנו נוציא להם את החשק לחיות. אנחנו נעביד אותם כל כך קשה, נמרר את חייהם בפרך, בחומר ובלבנים, שפשוט יצא להם החשק לחיות. הם יאבדו את הטעם בחיים. כשאדם לא נהנה בחיים, הוא לא מרחיב את המשפחה. הוא לא יולד ילדים, כי בשביל ללדת ילדים צריך תקווה, צריך עתיד. אם הם ישנאו את עצמם, ישנאו את החיים שלהם, הם לא ילדו ילדים. אז השלב הראשון הוא, וימררו את חייהם בחומר ובלבנים ובעבודה קשה ובכל עבודה בשדה. ממררים להם את החיים בעבודת פרך, בבניין, בהקמת פירמידות, דברים שאף אחד לא היה צריך אותם. העיקר להשפיל אותם, העיקר להוציא להם את החשק לחיות. התורה מוסיפה הוא בכל עבודה בשדה. כשהם היו חוזרים בערב, אומר המדרש, והיו רוצים להניח את הראש על הכרית וקצת לשכוח מהייאוש, מהאסון של החיים, היו באים המצרים ומשפילים אותם. לך תכין לנו כוס תה, לך תטטה לנו את החצר, לך תביא לנו שקצים ורמסים כדי שיהיה לנו לשים במרק. משפילים אותם כדי עוד יותר לדכא אותם ולמרר להם את החיים. אגב, זאת הסיבה שבפרשה הבאה אנחנו נקרא, בפרשת וערה, נקרא על המכות. ותמיד שואלים, מה עומד מאחורי המכות האלו? זה נשמע כמו איזשהו אוסף של כעסים, אוסף של דם, צפרדיה, קינים. מה הקדוש ברוך הוא בחר דווקא את המכות האלה ולא את המכות האחרות? דיברנו על זה בעבר, שהמכות היו מידה כנגד מידה. מה שהם עשו לעם ישראל הם קיבלו חזרה. הם ביקשו מעם ישראל לטטל להם את החצר מאפר, אמר הקדוש ברוך הוא, האפר יהפוך לקינים. האפר שלכם יהיה מאוד מלוכלך. הם ביקשו מעם ישראל לאסוף להם שקצים ורמסים, אז הקדוש ברוך הוא אמר, תקבלו את מכת צפרדיה, שתלכלך לכם את הארץ, שתמלא את הארץ בשקצים ורמסים. הכל היה מידה כנגד מידה, כנגד מה שהם עשו. הם מעבידים את עם ישראל מבוקר ועד ערב, בחומר ובלבונים, בעבודת פרך, וזה התחיל להצליח. התוכנית האכזרית שלהם התחילה לעבוד. הגברים באמת איבדו את החשק ללדת. הם לא היו חוזרים הביתה בלילות, היו נשארים לישון בשדה, וגם כשהיו חוזרים, לא היה להם שום טעם ושום חשק להגדיל את המשפחה. מי שהציל את המצב, מספר המדרש, היו נשות ישראל. אנחנו מכירים את המדרש על המראות הצובעות, מה שמוזכר בסוף חומש שמות. אנשים לקחו את המראות מחדרי השינה, הלכו איתם לגברים, הראו את עצמן בהן במראות האלה, ומתוך כך היו מתעוררים ופרים ורבים. והעם הזה הולך וממשיך לגדול, בגלל האמונה של אנשים, שאנחנו נעשה את שלנו, והקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. אנחנו נביא את הילדים לעולם, הקדוש ברוך הוא ייתן את הברכה, שנוכל באמת לקיים אותם, שנוכל באמת להאריך את ימיהם. אחרי 3 שנים, פרעה מזמין סקר חדש מהלמ"ס, מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ומתברר שזה לא עובד. עם ישראל ממשיך לגדול וממשיך להתפתח. אז מרור החיים, עבודת הפרך לא מספיקה. פרעה עובר לשלב השני של הפתרון הסופי. הוא קורא למיילדות, הוא מברר איפה נשות ישראל יולדות את הילדים. בית חולים הקריה, איפה מחלקת היולדות הכי מפותחת, הכי גדולה פה, ומספרים לו שיש 2 יולדות בשם שפרה ופרועה. רש"י מפרש שאלה היו יוכבת ומרים, אמו של משה ואחותו שהייתה צעירה לימים, שהן המיילדות. הן מנהלות את כל התעשייה הזאת של הילודה היהודית. פרעה קורא להן ומצווה אותן לרצוח את הנולדים. וראיתם על האובניים עם בן הוא ועמיתן אותו. אם אתם רואים שנולד ילד חדש, נולד בן חדש, פשוט תהרגו אותו בשעת הלידה. עוד מעט נראה את הפרטים על מתי בדיוק מדובר. למרות שהציווי היה ישיר, אישי למילדות, והם סיכנו את החיים שלהם בצורה מדהימה, אומרת התורה, הם צפצפו עליו. ותחיינה את הילדים. לא רק שהם לא הרגו את הילדים, אלא הם עוד יחיו אותם. נתנו אוכל ומזון ועודדו את המילדות להמשיך וללדת את הילדים. אגב, בסוגריים, כל אחד שקורא את הפרשת המאה, מה זאת אומרת ששתי מילדות מספיקות לכל עם ישראל? אמרנו שעם ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, אז כל יום מגיעות אלפי נשים ללדת ושתי מילדות מספיקות לכולן. בפשטות יש מפרשים שאומרים שהכוונה היא שהוא קרא למנהלות. כשראש הממשלה רוצה להעביר הוראה לכל בתי החולים, הוא לא קורא לכל האחיות ולכל הפקידות. הוא קורא ל5 מנהלי בתי החולים ומעביר להם הוראות לכולם. בפשטות הוא קרא למילדות שיעבירו הוראות לכולן, והכוונה הייתה לכל המילדות הקטנות שעובדות תחתיהן. אבל יש רעיון יפה מאוד של הרבי שאומר לו, הם היו דווקא 2 כפשוטם של דברים, וזה לימד את רש"י דבר גדול. רש"י אומר שהמילדות היו יוכבת ומרים. מאיפה רש"י לקח את זה? בתורה כתוב שהם היו שפרה ופרועה. מי אמר שהם היו יוכבת ומרים? יתרה מכך, מי אמר בכלל שהם היו יהודיות? בתורה כתוב המילדות העבריות, אבל יש מפרשים שמפרשים המילדות את העבריות, אלו שילדו את העבריות. מי אמר שהן היו עבריות בכלל? אדרבה, אפשר להוכיח הפוך. התורה משבחת אותן, ותראינה את האלוקים, ולכן הובטחו להם, ויעש להן בתים, לכן הובטח להם שכר גדול ועצום. אם זה יוכבת ומרים, מגיע להם שכר כל כך גדול? מה, מישהו ציפה באמת שאישה יהודיה תהרוג תינוקות? תהרוג עוברים בבטן אמותיהם? ברור שהם לא יעשו את העבודה. אז מאיפה רש"י לקח שאלה היו יוכבת ומרים? אומר הרבי, בגלל שכתוב שהיו רק 2. אם היו רק 2 מילדות, כנראה שהן היו נשים מאוד מאוד מיוחדות. כנראה שהן היו נשים צדיקות שהספיקו לכל עם ישראל. למה? הן לא היו צריכות לילד את כולן. נשות ישראל ידעו להסתדר לבד. הן ילדו 6 בקרס אחד, הן היו יולדות אותם בשדה, כי חיות הנה, כמו שהתורה אומרת, כמו בעלי חיים. נשות ישראל ידעו להסתדר לבד בלידה. היו צריכים איזו אישה צדקת שתסתובב בבית החולים ותיתן השראה, תיתן רוגע, תרגיע את האנשים, תאמר מילה חמה, תעודד. בשביל זה מספיק 2. בשביל זה מספיק צדיק אחד בעיירה, שאם יש בעיה בלידה ניגשים אליו ומבקשים ברכה. אומר רש"י, אם היו רק 2 שהספיקו לכל עם ישראל, מוכרח להיות שזה 2 מאוד מאוד מיוחדות. מי זה מיוחדות? יוכבת ומרים. אין בפרשה נשים גדולות יותר מיוכבת ומרים. מוכרח להיות שזה הם, רש"י הסיק את זה מסברה. נחזור לענייננו, אמרנו שהוא קורא למילדות וגם זה לא עובד. הן לא הורגות את הבנים ועם ישראל ממשיך לגדול ולפרוט ולרבות. ואז פרעה עובר לשלב הנורא מכולן ומצווה את החיילים שלו להטביע את התינוקות ביאור. חיילי מצרים עוברים מבית לבית, אוספים את התינוקות הנולדים, הקטנים שעכשיו רק יצאו מהבטן, כמובן אם הם בנים, וזורקים אותם חיים, מטביעים אותם בתוך היאור, בתוך הנהר של מצרים. וכאן התוכנית של פרעה הצליחה. בפעם הראשונה והיחידה בהיסטוריה, עם ישראל נעצר והפסיק להתרבות. אני מדגיש שזה היחידה בהיסטוריה, כי זה הפעם היחידה בהיסטוריה שכל עם ישראל היה מרוכז במקום אחד. תמיד צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל שפזרן בין האומות. כשהיה רע בספרד, אז הלכו לפולין. כשהיה רע בפולין, אז נסעו לאמריקה, ברחו לארץ. כל פעם היה מקום אחר לברוח אליו. אז כל עם ישראל היה מרוכז במצרים, וזו הייתה הפעם היחידה בהיסטוריה שהגויים הצליחו לרגע, הם הצליחו לעצור את ההתרבות של עם ישראל, את הפריון של עם ישראל. ואם הם היו מצליחים לעולם, אנחנו לא היינו קיימים, עם ישראל לא היה ממשיך. ומעשה שהיה כך היה, הגמרא מפורסמת במסכת סוטה י"ב, הגמרא מספרת שכשהתחילו לאסוף את התינוקות מהבתים ולהטביע אותם ביאור, הגברים נשברו. זה התחיל מאמרם שהיה גדול הדור. הוא אמר, בשביל מה אני ילד ילדים? יש לי כבר את מרים, יש לי את אהרון, יש לי בן ובת כבר. ללדת עוד ילד? בשביל מה? בשביל שיבואו החיילים, הקלגסים המצריים ויטביעו אותו ביאור? עמד ופרש מאשתו. כיוון שראו את זה כל ישראל, אמרו, אם מותר לאמרם גדול הדור, בוודאי מותר גם לנו. ועמדו כולם ופרשו מנשותיהם. וכל עם ישראל הפסיק בעצם ללדת ילדים. מי הציל את המצב? ילדה בת 5. מרים הקטנה חוזרת מהגן ורואה שאבא ואמא כבר לא. אבא ואמא כבר לא נמצאים ביחד. היא שואלת, מה קרה אבא? למה עברת לבית אחר? מה העניין? הרי הייתם חברים כל כך טובים. אומר לה אבא, בגלל פרעה, אנחנו לא רוצים ללדת ילדים יותר. אומרת מרים, אבא, תסלח לי, אתה יותר גרוע מפרעה. מה שאתה עושה יותר גרוע ממה שפרו עשה, משלוש סיבות. א', פרו גזר רק על הזכרים. אתה גוזר על הזכרים ועל הנקבות. בגללך גם נקבות לא יבואו לעולם. ב', פרו גזר רק על העולם הזה. פרו יכול להמית ילדים מהעולם הזה. הוא לא יכול להמית אותם מהעולם הבא. אדרבה, ילד שנולד כאן והומת על קידוש השם, הומת לא עלינו ולא על אף אחד בגלל שהוא יהודי, הרי אין היכל גבוה בשבילו בגן עדן, הרי מקומו יותר גבוה מכל היכלות בגן עדן, אז לפחות לעולם הבא הוא יגיע. אבל אתה שלא מביא את הילד לעולם בכלל, שפרשת מאימא ובגללך הילד לא יבוא לעולם, גם מעולם הבא הוצאת אותו. והדבר השלישי, גזרתו של פרעה ספק מתקיימת, ספק אינה מתקיימת. הרי ייתכן שיש אמהות שיצליחו לברוח. אבל בגללך אנחנו מאבדים את הסיכוי לילדים. בכלל אין סיכוי שיבואו ילדים לעולם, אז אתה יותר גרוע מפרעה. ושאמרם שומע את הדברים הנוראים האלה, הוא לא מתלבט, הוא מחזיר את יוכבד, ובעקבותיו כל עם ישראל מחזיר את נשותיהם. ומה נולד אז? מהמסירות נפש הזאת נולד משה רבינו, מושיעם של ישראל. התורה רוצה ללמד אותנו שכשהורים עושים דבר לא נורמלי, דבר שהוא למעלה מדרך הטבע, כנגד האינטרסים, כנגד הסיכויים שלהם, הקדוש ברוך הוא מחזיר באותו מטבע. הוא מחזיר בילד מיוחד שהוא הרבה יותר יפה ממה שאפשר לתאר. אלוקים נוהג איתנו מידה כנגד מידה. אם הורים חוזרים ועושים ילד למרות שאין טעם ללדת ילדים, כי יבואו ויקחו אותו, אז הקדוש ברוך הוא יולד את משה רבינו. הרי זה חוזר על עצמו כל ההיסטוריה. הבעל שם טוב נולד בגלל שאבא שלו הכניס אורחים בצורה מאוד מאוד מיוחדת. הזכרנו את הסיפור כמה פעמים. רשי נולד בגלל שאבא שלו עשה סיפור לא נורמלי, מעשה ויתור שהוא למעלה מגדרי הטבע, למעלה ממה שאפשר לתאר. רשי הרי קרא לעצמו רבי שלמה יצחקי, על שם אבא שלו יצחק, אמר רבי יצחק. למה קרא לעצמו על שם אבא שלו? רוב חכמי ישראל לא נהגו כך. רבינו תם לא קורא לעצמו על שם סבא רשי, אבל רשי קורא לעצמו על שם אבא שלו, רבי שלמה יצחקי. למה? מספר את האגדה היהודית שרשי רצה להנציח את הייחודיות, את המעלה האדירה של אבא שלו, שבגללה הוא רשי נולד. מספרים שאבא של רשי יצחק היה אדם עני ואביון, אדם קשה יום שבקושי התפרנס. פעם הוא הולך בחוף הים ורואה משהו מאיר, משהו מבצבץ מתוך החול. הוא מתכופף, רוצה לשלוף, הוא לא מצליח, זה חתיכת אבן. הוא חופר מסביב ומוציא מתוך האדמה יהלום גדול, ולא היו צריכים להיות מומחה כדי להבין שיש לו ביד הון, יש לו ביד אוצר ששווה מיליארדים, שהחיים שלו השתנו ברגע מן הקצה אל הקצה. הוא התחיל לברר אצל סוחרים, מי יכול ללטש את האבן הזאת? אמרו לו, זה לא בשבילנו, פה בעיירה אין מה לעשות, זה רק אצל לואי, מלך צרפת, הוא יוכל לטפל בזה. בדיוק באותה תקופה, מלך צרפת היה זקוק לאבן כזאת בדיוק. היה לו איזה יום הולדת, גיל 50-60, והוא רצה לעשות פסל גדול אצלו בחצר. לפסל הוא רצה לקבוע שתי עיניים, שתי אבנים יקרות בעיניים. אבן אחת הייתה לו לעין ימין, אבן שנייה הייתה חסרה לו, והוא היה צריך אבן גדולה ומשמעותית. הוא בדיוק שומע, קורא בעיתונים, שבטרויה, שאצל איזה יהודי נמצאה אבן כזאת. הוא שולח את הצורף המלכותי, את היהלומנים המלכותיים, לתרוע יש להביא את האבן. רשי פוגש אותם בכבוד גדול, סליחה לא רשי, אביו של רשי, פוגש אותם בכבוד גדול, זה היה החלום שלו למכור את האבן בהרבה כסף. אבל הוא שומע מהם שזה מיועד לפסל של המלך. האבן שלו תפאר את האליל הזה בחצר של מלך צרפת. נהיה לו רע. להגיד להם לא אי אפשר, זה השליחים של מלך צרפת. אז הוא אמר בסדר, אני אבוא איתכם. עלו על האונייה להפליג לארמון של מלך צרפת. בדרך באונייה, רשי מוציא את האבן ושואל את הסוחרים, את היהלומנים, אתם רוצים לראות אותה? הם אומרים בוודאי, אנחנו כל כך מחכים לרגע לראות אותה כבר. הוא מוציא את האבן, נותן לה אותה ביד, והם ביחד מסתכלים לאור השמש, והיא בוהקת ונוצצת, וזה באמת היה יהלום מדהים שהם לא ראו. ואז כאילו בלי כוונה, רשי נותן מכה עם המרפק לאחד מהם. והאבן נופלת ושוקעת במצולות. וברגע אחד מאבד את הכרטיס לוטו, את כל האוצר הגדול. הם התחילו להתנצל, המלך יפצה אותך, אנחנו מצטערים על מה שקרה, אבל הוא שמח בלב. ואז אמרו משמיים על מסירות הנפש הזאת, היות שאתה איבדת אבן שהאירה את העולם, ייוולד לך ילד שיעיר את העולם. ואז נולד רשי הגדול, הפשטן הגדול, המפרש הגדול של התורה ושל התלמוד, רבינו שלמה יצחקי, על שם מסירות הנפש של אבא שלו יצחק. אם כן, זה המסר הכי פשוט בפרשה הזאת של משה רבינו. כשהורים עושים מעשה, מביאים ילד כנגד הסיכויים, כנגד האינטרסים שלהם, כנגד מה שבא להם במחשבה ראשונה, אז הקדוש ברוך הוא שולח משה רבינו. בואו נקרא בסוכה י' ב', אמרם גדול הדור היה. כיוון שאמר פרעה כל הבן הילוד היורת השליחו, אמר לשבנו המילים, עמד וגירש את אשתו. עמדו כולן וגירשו את נשותיהן. אמרה לו ביתו מרים, אבא, קשה גזרתך יותר משל פרעה. פרעה לא גזר אליה על הסחרים, ואתה גזרת על הסחרים ועל הנקבות. פרעה הרשע ספק מתקיימת, גזירתו ספק אינה מתקיימת. אבל אתה צדיק, בוודאי שגזירתך מתקיימת. עמד והחזיר את אשתו, עמדו כולן והחזירו את נשותיהן. ואז נולד מושיען של ישראל. יש מדרש מקסים. שמסכם את כל התקופה הזאת בצורה מאוד מאוד מיוחדת. אמרנו שהיו שלושה שלבים של הפתרון הסודי, של הפתרון הסופי. והם עררו את חייהם בחומר ובלבנים, עבודת פרך בחומר ובלבנים, להמית את התינוקות בסוף תהליך הלידה בבית היולדות ולהטביע אותם במים. אומר המדרש, זה בדיוק משה, אהרון ומרים. כנגד כל גזרה שלח הקדוש ברוך הוא מושיע, שלח הקדוש ברוך הוא גואל, הצרה הגדולה ביותר יוצרת את האור הגדול ביותר. כנגד כל צרה הקדוש ברוך הוא שולח מושיע, והצרות רמוזות בשמות של הילדים. ההורים מנציחים בשמות של הילדים את התקופה הקשה שלתוכה הם נולדו. מרים על שם וימררו את חייהם, על שם המרור, המרור שלתוכו הילדה הזאת נולדה. אהרון על שם איסור ההיריון, כי באותה תקופה שבה הוא נולד, נוצרה הגזרה השנייה, עם בן הוא ועמיתן אותו. אסור להירות, אסור להשלים את תהליך ההיריון וללדת. משה, כי מן המים משיתיו, על שם הגזרה כל הבן הילוד היאור התשליחו. נקרא את זה שמות רבה חבב א', בגזרה הראשונה שגזר פרעה שנאמר וימררו את חייהם, העמיד להם הקדוש ברוך הוא גואל זו מרים, על שם המירור. בגזרה השנייה עם בן הוא ועמיתן אותו, העמיד להם הקדוש ברוך הוא גואל זה אהרון, על שם איסור ההיריון. בגזרה השלישית שגזר ואמר כל הבן הילוד היאור התשליחו, העמיד הקדוש ברוך הוא גואל זה משה, שנאמר כי מן המים משיתיו. אם כן, כנגד הסיכויים, כנגד הגישה, ההשקפה הבסיסית הראשונה, כנגד נטיית הלב, עם ישראל הולך וממשיך ויולד ילדים במצב של עבודת פרך, במצב של גזרה להרוג את הילדים, במצב של גזרה להטביע את הילדים. עם ישראל הולך ויולד ילדים, למה? מתוך אמונה פשוטה. אנחנו נעשה אותם. הקדוש ברוך הוא ייתן את הכוחות. הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הכוח, את הכסף, את האמצעים, את הסבלנות, כדי להמשיך ולגדל אותם הלאה והלאה. כדי לקבל השראה ממה שקרה אז, כדי להבין עד כמה המעשה של המילדות היה באמת מדהים ומעורר התפעלות. בואו ניכנס לעומק הסיפור הזה. התורה אומרת בקצרה, ביומר פרעה בילדכן את העבריות וראיתן על האובניים אם בן הוא ועמיתם אותו. אתם תראו שמה בתהליך הלידה אם זה בן, אם כן תהרגו אותו. בואו ניכנס רגע לעומק הסיפור הזה. מה זה ראיתן על האובניים? באיזה שלב של הלידה מדובר? אחרי הלידה, שכבר יצאו ילדים חיים, ואז המילדות לא רוצות להרוג ילדים חיים, או שמדובר עוד קודם בתוך הרחם, בעצם לעשות הפלה. רש"י מפרש על האובניים, מושב האישה היולדת, ובמקום אחר קוראו משבר. בעברית אומרים כשאישה קוראת ללדת, עומדת על המשבר, קוראת על המשבר, זה פסוק בספר ישעיה, קוראת על המשבר. מה פירוש המילה משבר? משבר זה המיטה שהיולדות פעם היו שוכבות עליה ויולדות את הילדים, היא הייתה באמצע שבורה, היה בה באמצע חור, שלתוכו היה יוצא הוולד. בדיוק השבוע אמר לי רופא נשים שפעם היו מקבלים את הילד מלמטה. זאת אומרת, הוולד היה יוצא לתוך המשבר, לתוך השבר הזה במיטה. אז לפי רש"י, אין בזה ספק, מדובר אחרי הלידה. כשהילד כבר מוציא את הראש, אולי מוציא את כל הגוף, הוא כבר יוצא אל המשבר, אל המקום הזה, ואז הן צריכות להרוג את הילדים, בעצם להרוג ילדים חיים. לפי זה, מובן למה מילדות לא עשו את זה. להרוג ילדים חיים? זה כמו להרוג אדם מבוגר חי. ילד שיצא מן הבטן, הוא כבר אדם לכל דבר ועניין, לכול העלמה. הוא כבר לא נדחה מפני האמא, האמא לא קודמת לו, הוא כבר אותו ולד, אותו אדם כמו האמא. ברגע שהוא הוציא את הראש, הוא אדם כמו האמא. אז להגיד שהמילדות יעשו דבר כזה, יחנקו ילדים חיים, ברור שהן לא תעשינה את זה. אבל הגמרא אומרת חידוש עצום, ואור החיים בפרשה מסביר אותו יפה מאוד. הגמרא אומרת שמדובר על הפלה. מדובר כשהעוברים עדיין בתוך הרחם. איך אנחנו יודעים? התורה אומרת, וראיתן על האובניים עם בן הוא. מה יש כל כך הרבה לראות? אם זה ילד שכבר יצא מהבטן, אז לא צריכים לראות, יודעים אם הוא בן או בת. וראיתן על האובניים, צריכים פה לראות, צריכים פה חוכמה, צריכים פה התבוננות. מתי צריכים חוכמה? כשהילד עדיין, כשהעובר עדיין בבטן, עדיין ברחם. הרי לא היה אולטרסאונד. לא היית דרך לדעת כשהעובר בתוך הרחם עם בן או בת. פה צריכים חוכמה. וראיתן על האובניים, זה משהו שצריך חוכמה. איך אפשר לדעת אם העובר עדיין בתוך הרחם? אז הגמרא במסכת סוטה אומרת שהוא נתן להם סימן. אם בן הוא ועמיתן אותו, אמר רבי חנינא בסוטה י' א', סימן גדול מסר להם. בן פניו למטה, בת פניה למעלה. אומר פרעה למילדות, תסתכלו איך שהילד יוצא מתוך, איך שהעובר יוצא מתוך הרחם. בן, הוא אומר, יוצא עם הפנים למטה. זאת אומרת, הוא שוכב על הבטן עם הפנים כלפי מטה, פנים פנימה. הבת, הוא אומר, פניה למעלה. הבת שוכבת על הגב ופניה כלפי מעלה. אגב, חשוב לציין שהשתנו הטבעים. היום הסימן הזה כבר לא עובד, בנים יוצאים כך, בנות יוצאות הפוך, זה לא הדבר היחיד שכבר היום התשתשו ההבדלים בין גברים ונשים. הסימן הזה לא עובד, ראיתי טעם יפה בבן איש חי שאומר למה השתנו הטבעיים בזה. הוא אומר, יש פה רעיון מאוד עמוק, למה בן פניו למטה ובת פניה למעלה. הוא אומר, זה בדיוק כמו שהם נוצרו. הבן נוצר מהאדמה. הזכר הרי נלקח מהאדמה, הגבר נלקח מהאדמה. אז הוא כל הזמן מסתכל כלפי מטה למקור שממנו הוא נוצר. האישה הרי נוצרה מהאדם, היא נוצרה מהעולם. אז היא כל הזמן מסתכלת למעלה, כלפי העולם שממנו היא נוצרה, כלפי האדם, היא כל הזמן מחפשת את האדם שממנו היא נוצרה. אומר הבן איש חי, אבל כל זה היה כשהיו קרובים ליצירה. פעם שהם עוד היו קרובים לבריאת העולם, גם מבחינה כרונולוגית וגם מבחינה רוחנית כמובן, אז עדיין הם נוצרו, הם נולדו כמו שהם נוצרו בפעם הראשונה. בן מחפש את האדמה, פניו למטה, בת מחפשת את העולם, את האדם שממנו היא נוצרה, היא מסתכלת על האדם שממנו היא נוצרה. כשהתגלגלו הדורות והתרחקו מן היצירה הראשונית, הוא אומר, אז הסימן הזה התשתש, וגם יש בנים שמסתכלים למעלה ויש בנות שמסתכלות למטה, הכל נעשה הפוך. על כל פנים, מהגמרא מובן, מזה שראיתן על האובניים, מזה שצריכים סימן כדי לדעת אם זה בן או בת, מובן שמדובר בתוך הרחם. זאת אומרת, פרעה מבקש מהם להפיל את העוברים, והם אפילו את זה לא מוכנות לעשות. המילדות מוסרות את הנפש, את הנפש של עצמן, את החיים של עצמן, כדי לא לסייע בהפלה. וזה דבר מדהים. הן מוכנות למות, הרי פרעה פנה אליהם באופן ישיר, באופן אישי. אין להן לאן לברוח. הוא לא פנה באופן אמורפי לכל המילדות במצרים. הוא קרא לשתי נשים ונתן להם אחריות. אין להן לאן לברוח. אבל הן אומרות, אנחנו לא נסייע אפילו בהפלה. מבחינתנו הפלה זה רצח, ולא סתם רצח, אלא רצח ששווה להיהרג ולא לעבור בשבילו. שווה לאבד את החיים ולא לסייע בהפלה. וזאת נקודה מדהימה. לפני שאנחנו מדגישים עד כמה שזו נקודה מדהימה, אני רק אומר רעיון מקסים שנמצא באור החיים. הוא אומר, מאיפה הגמרא לקחה באמת שמדובר בהפלה? מדובר עדיין ברחם. אולי מדובר כשהתינוקות יצאו החוצה. אז הוא אומר כי זה היגיון, זה ההיגיון הרצחני של השטן הזה. פרעה חשב לעצמו, אם אני אגיד להם להרוג תינוקות חיים, אחרי שהם כבר יצאו מהבטן, האמהות היהודיות לא יאמינו. יבואו ויגיד להם, ראיתם את התינוק, חיבקתם אותו והוא פתאום מת. לאן הוא נעלם? מה זה חטופי תימן? לאן נעלמו כל הילדים? הוא לא יאמין, יבינו שיש פה איזה מזימה, אז הם יותר לא יבואו ללדת אצל המילדות האלה. אבל אם זה הפלה בתוך הבטן, הלידה הסתבכה, הראש לא יצא, הוא בדיוק מת לי בידיים, המילדת אומרת. זה דבר שיכול חלילה להתקבל, יכול להתאפס בראש. לכן פרעה רצה שהם יעשו את ההפלה עוד בתוך הרחם. על כל פנים אמרנו שהמילדות מוסרות את הנפש אפילו שלא לסייע בהפלה. הם יהרג ואל יעבור, הן מוכנות להיהרג ולא לסייע בהפלה. וזו נקודה מדהימה. כי על פי הלכה הן לא היו צריכות לעשות את זה. אם הן היו רוצות להסתפק בהלכה היבשה, הן היו יכולות לומר, אנחנו לא חייבות למות בשביל זה. כי לא חייבים למות בשביל להציל עובר. על פי ההלכה, אסור להרוג עובר באופן יזום, בוודאי, אבל לא צריכים להיהרג בשביל זה. אמא וגם אדם זר לא צריכים להיהרג בשביל להציל עוברים. אין יהרג ואל יעבור על דבר כזה. בכל זאת המילדות אומרות, אנחנו לא נסייע בהפלה בכל מחיר, אפילו במחיר שיהרגו אותנו. מתי השאלה הזאת עלתה בעוצמה רבה, באופן מעשי? בזמן השואה. בזמן השואה עלתה הרבה הרבה פעמים השאלה הזאת, האם צריכים להיהרג בשביל להציל עוברים, או שאפשר להפיל את העוברים בשביל להציל את האמא, כדי שהאמא לא תיכנס לסכנה. סיפור אחד שמתועד, מסופר בספר על אם ובת בשואה. הייתה אישה בשם גיזלה פרל, היא הייתה רופאה גניקולוגית בעיר סיגט ברומניה. ב-44 הגיעו ליהודי רומניה וביצעו שם את הטרנספר הגדול, העבירו אותם לאושוויץ, בירקנאו. אותה גיזלה פרל הופרדה מיד מהמשפחה שלה, בעלה נזרק למשרפות, הילדים נזרקו למשרפות, אבל היא ניצלה. למה? בזכות מנגלה. מנגלה שמע שהיא רופאה גניקולוגית, הוא היה צריך רופאות יהודיות אצלו במרפאה, הוא מאוד שמח, היא תיתן שירות פה לחולים באושוויץ שצריכים רופאה שתעזור להם לחיות. אז היא עבדה אצלו במרפאה. יום אחד אותה גיזלה פרל הולכת במחנה. היא רואה עומדת קבוצת נשים צעירות, וסביבן עומדת קבוצת מפקדים נאצים, קצינים נאצים. והקצינים האלה עומדים ומתעללים בהן בבנות האלו. היא שואלת מה העניין, מה קורה? מספרים לה דבר נורא. הוציאו במחנה הוראה חדשה שאסור לקיים הריון. כל הנשים הערות שהגיע עכשיו טרנספר, הגיעו רכבות מרומניה, מה הם יעשו איתם? הם צריכים פה עכשיו תינוקות שיוולדו. הם הוציאו תקנה שאסור לקיים הריון. אבל איך הם יעשו את זה? הלכו הסתנים האלה ופרסמו. הם הודיעו שכל אישה שהיא בהיריון תקבל מנה כפולה של לחם. היו הרבה נשים שנפלו בפתיון ובאו להציר שהם בהיריון. ואז הם תפסו אותם וזרקו אותם מיד למשרפות בלי לחשוב פעמיים. עכשיו אותה גיזלה פרל שומעת שהנאצים הולכים להמשיך עם זה, הם הולכים לעבור בצריפים אחד אחד על כל הטרנספר החדש שהגיע ולבדוק אם יש שם נשים הרות ומיד לשרוף אותן. היא פרסמה בין היהודיות שאימי הערב נשארת כל ערב במרפאה והיא מוכנה לסייע לעשות הפלה כדי להציל את האימהות שלא יהיו הרות ולפחות הן עצמן יחיו. היא הייתה צריכה מישהי שתסייע לה, זה כבר לילה, אין אף אחד במרפאה, חושך, הם עשו את זה בחושך. היא מצאה איזה נערה בת 16 בשם לאה פרידלר, זאת הייתה נערה שהייתה נערת שליחויות של מנגלה, הוא היה שולח אותה לעבודות במחנה, לשליחויות במחנה, והיא הייתה עוזרת לה. כל ערב, במשך תקופה, היו באות נשים, והן היו עוזרות להם להפיל את העוברים. המלחמה הסתיימה, אותה לאה פרידלר, אותה בחורה צעירה, התבגרה והזדקנה. בערוב ימיה, בגיל 50-60, התחילה להרגיש רע. תקפו את האיסורי מצפון. בגללי מתו מאות עוברים יהודים, עם ישראל היה יכול להיות יותר גדול היום. והרגישה כאבים נוראים על המעשה שהיא עשתה. היא כתבה מכתב לרב בארץ פה בתל אביב, ושאלה האם היא נהגה נכון. האם היה עדיף להציל את האמהות, להרוג את העוברים, העיקר להציל את האמהות מהמשרפות שחיכו להן, או שלא. או שהפלה היא הפלה היא הפלה, ואסור לעולם לסייע בזה. האמת היא שהשאלה הזאת נשאלה כבר בזמן המלחמה עצמה. אנחנו נקרא פה עכשיו תשובה שנכתבה כבר בתוך המלחמה בגטו קובנה. כשהנאצים הקימו את הגטאות ואת היונדרט, את מועצות היהודים שניהלו את הגטאות, הם העבירו הוראה שאסור לקיים הריון. הם לא רוצים נשים הרות, הם לא צריכים את עודף הילדים שיוולד כאן. ואז באו נשים הרות לרבנים ושאלו מה הן צריכות לעשות. האם להחזיק את ההיריון בכל מחיר או שעדיף להפיל כדי להציל את האמא. למעשה אותו רב פסק להם, ולכאורה זו גם ההלכה המקובלת גם אחרי המלחמה, שהם היו יכולות להפסיק את ההיריון, כי לא מסכנים את האמא בשביל הילד. לא רק בגלל שהילד רודף, במקרה הזה הילד לא רודף, כי לא הילד רודף, הנאצים רודפים. בגלל שהאימא היא בוגרת, היא נפש, והעובר הוא עדיין לא נפש. העובר הוא עדיין לא חשוב כמו אדם מבוגר, ולכן, לכתחילה בוודאי שאסור להרוג אותו, חלילה, הפלה היא רצח, אבל לא צריכים להיהרג בשבילו. אימא לא צריכה לסכן את עצמה בשביל להציל את העובר הזה. אם כן, זאת אומרת, לפי המהלך הזה, המילדות לא היו צריכות לסכן את החיים שלהם. הם היו יכולות לשאול רב, לשאול את אמרם, והוא היה פוסק שאי אפשר לצוות אותן למות בשביל להציל את העוברים היהודיים. ובכל זאת ותראינה המילדות את האלוקים. בכל זאת הן עושות את המעשה הבלתי נתפס הזה, ולא מסייעות אפילו להפלה. זה הוויה אסדהם בתים. אנחנו מבינים למה הקדוש ברוך הוא מבטיח להם שכר גדול כזה. לא להרוג תינוקות חיים? כולנו לא היינו עושים את זה. אבל לא לסייע אפילו בהפלה. להיות מוכן למות כדי לא להרוג עובר יהודי. זה ותראינה מילדות את האלוקים. זה מעשה מיוחד שמצדיק שכר גדול כל כך, של ויעש להם בתים, בתי כהונה ובתי לוויה ובתי מלכות עד סוף כל הדורות. בואו נקרא את מהלך הדברים בנושא הזה. זה מתחיל מסנהדרין נ"ז. הפלה זה רצח, ביהדות אין ספק, אסור להפיל. למה? כי העובר הוא אדם, הוא מנש. היום מי שיכנס לאתר של אגודת אפרת יכול לראות שם סרט, יומנו של עובר. עובר, בטח בחודשים המתקדמים, שישי, שביעי, שמיני, הוא חתיכת ילד. אין הבדל גדול בינו לבין הילד שמסתובב בחוט על שתיים. הוא אוכל, הוא שותה, הוא חושב, הוא לומד. התורה אומרת שמלמדים, הגמרא סליחה אומרת שמלמדים אותו את כל התורה, זו התקופה הכי יפה בחיים, התקופה שהוא בתוך הבטן של האמא. להרוג אותו, זה חס וחלילה, להרוג אדם. והגמרא במסכת סנהדרין מוצאת לזה מקור מן התורה. כי תשאלו, מאיפה יודעים שאסור להפיל? התורה מדברת על עוברים? התורה לא מדברת על עוברים? הגמרא מצליחה לדייק את זה מדברי התורה. סנהדרין וזין ב', משום רבי ישמעאל אמרו, מקור מספר 4, בנוח נהרג על הריגת עוברים. בנוח שהרג עוברים, שהפיל עוברים, אפשר להרוג אותו. למה? הוא רוצח. כמו להרוג אדם מבוגר. מה הטעם? דכתיב, שופך דם האדם באדם דמו יישפך. שופך דם האדם באדם. מה זה דם האדם באדם? שופך דם האדם. אדם שנמצא בתוך אדם. הוא שפך דם של אדם שנמצא בתוך אדם אחר. איזה אדם נמצא בתוך אדם אחר? עובר. איזה הוא אדם שהוא בתוך אדם? זה עובר שבימי אמו. ולכן על פי ההלכה, הפלה היא רצח. ברגע שההיריון התחיל, אין אפשרות להפסיק אותו. זה כמו שהורים שיש להם ילד בן 4, ויגידו שאין להם כסף לפרנס אותו. אז מה? אתה צריך לחשוב מה לעשות. אבל מישהו יעלה בדעתו לפגוע בילד? באותה מידה זה עובר שנמצא בבטן. אין הבדל, הוא כבר אדם, הוא כבר קיים. ולכן אומר הרמב"ם בהלכות רוצח א' ת', אישה מקשה לילד, מה הסיבה, והאישה יש לה בעיות ללדת בגלל העובר, הוא מאיים עליה על החיים. אומר הרמב"ם, ההיתר היחיד להפסיק את הלידה, זאת אומרת לפגוע בילד, רק בגלל שהוא כרודף אחרי האמא. הילד הזה מאיים על האמא. אם הוא לא היה מאיים על האמא, משום סיבה לא היה להרוג אותו. בכל זאת, בגטו קובלה, כמו שאמרנו, הרבנים התירו את ההפלה הזאת. למה? כי נכון שאסור להרוג עובר, אבל גם לא צריך להיהרג עליו. אין מצווה להיהרג ואל יעבור בשביל להציל את העובר הזה. לכן הרבנים התירו. הנה תשובה של הרב אפרים אושרי, רב בגטו קובנה. יש לו ספר שו"ת שנקרא ממעמקים, תשובות שנכתבו בימים הנוראים האלה, בתופת הזאת של השואה. והוא כותב כך, נשאלתי, תשובה שנכתבה בימי המלחמה, נשאלתי אישה שנתעברה בגטו, האם מותר לעשות הפלה כדי לבטל ההיריון, שהרי גזרו התמאים שכל אישה שתתעבר, יהרגו אותה ואת עוברה. תשובה מותר בקאי גבנה, אף שלכתחילה הפלה היא רצח, אבל לא צריכים לרצוח את האימא בשביל זה. בקאי גבנה מותר לאימא להפיל את הילד, דאם ידוע ששניהם ימות, הוא אומר שני טעמים, א', הרי העובר בן כך ימות. זה לא שיש לך דרך להציל אותו. העובר בן כך ימות, כי הנאצים יראו את האמא הרע, יתפסו אותה ויראו בה. אז העובר ממילא ימות. השאלה אם נציל לפחות את האמא או לא. אז הוא אומר, טעם ראשון, להציל לפחות את האמא. ואם ידוע ששניהם ימות, הוא מותר להציל את האישה, הוא להציל על כל פנים נפש אחת מישראל. ועוד הוא מוסיף, הוא אומר, העובר הוא בסופו של דבר לא נפש. אי אפשר להשוות עובר לאדם מבוגר. נכון שלהרוג אותו לכתחילה אסור, כי כמו שאמרנו, הוא איש קטן. אבל להגיד שבגללו נהרוג אדם מבוגר, להגיד שחייו שווים לחייו של אדם מבוגר, זה אי אפשר להגיד. ובפרט בענייננו, דהבלד ספק של נפל, עד 30 יום אחרי הלידה, הבלד הוא ספק של נפל. יש להקל להציל לפחות האישה. אם כן, המסקנה ההלכתית היא שהפלה אסור, אבל לא צריך להרג בשביל להציל עובר. האמא לא צריכה לסכן את החיים שלה בשביל זה. ולפי זה המילדות לא היו חייבות להמית את עצמם, להתאבד בשביל להחיות את הילדים, בשביל להציל את העוברים היהודים. וזה הסיפור הגדול של המילדות. זה מביא לשיא את המסירות נפש, את המאמץ המדהים במצרים, להמשיך ולהגדיל ולהרחיב ולפרוט ולרבות. הן לא היו מוכנות לסייע אפילו בהפלה. הן סיכנו את החיים שלהם, היו מוכנות למות, ובלבד שלא לסייע אפילו בהפלת עובר יהודי אחד. ולכן אין פלא שוויעש להן בתים, שהקדוש ברוך הוא מבטיח סחר גדול כל כך. אם כן, זה מבוא למה שאנחנו רוצים להגיע אליו. זה נותן השראה. כמה צריכים להתאמץ בשביל להביא ילדים? כמה שווה להתאמץ? אוקיי, כבר נהיה מאוחר, אז לפחות בקצרה, כמה ילדים צריכים להביא? הרי אין לזה סוף, אפשר להביא כל שנה ילד. אז כמה אפשר? אומרת הגמרא ביבמות ס"ב, לא ייבטל אדם מפריה ורבייה, אלא אם כן יש לו בנים. כמה? בנים זה ילדים, לא בנים ולא בנות, אלא ילדים. בית שמאי אומרים שני זכרים. מהתורה אומרים בית שמאי, מספיק שני בנים. מה ההיגיון בשני בנים? למה לא שתי בנות? הם אומרים, עובדה, כך מצאנו אצל משה רבינו. משה רבינו היו לו שני בנים, גרשום ואליעזר, ואחר כך מספר את הגמרא במסכת שבת שהוא פרש מאשתו. לפני מתן תורה, משה רבינו הבין שמעכשיו יש לו תפקיד מיוחד להיות איש האלוקים, הנביא שכל הזמן מדבר עם אלוקים. הוא אומר, אני לא יכול להתאמה לאישה. אני חייב כל הזמן להיות זמין, כל הזמן פנוי לקריאה של הקדוש ברוך הוא. והוא עשה את זה אחרי שני בנים. זאת אומרת שהוא הבין ששני בנים מספיקים. כך אומרים בית שמאי, אבל לא זו ההלכה. ההלכה היא כבית הלל, ובית הלל אומרים, זכר ונקבה. צריכים אדם שלם. אדם שלם זה זכר ונקבה, כדי שתוכל להמשיך את הדור. אם אתה יולד שני זכרים או שתי נקבות, לא עשית שום דבר. לא תוכל ללדת דורות נוספים. פרו ורבו זה מצווה נצחית. אתה והילדים שלך וילדי הילדים שלך לאורך כל הדורות. לכן אומרים בית הלל, וכך היא ההלכה, שמדאורייתא אדם יוצא ידי חובתו בזכר ונקבה. למה? כי הזכר ונקבה הם, גם הם ילדו זכר ונקבה. אז מדאורייתא גם זה מספיק. אגב, הגמרא מוסיפה טעם שזה מה שעשה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יצר בתחילת הבריאה זכר ונקבה, אדם וחווה. זאת אומרת שזה האדם השלם, ובזה יוצאים ידי חובה מדאורייתא. אומנם רבנן הוסיפו. רבנן הרחיבו את פריה ורבייה לכמה? לכמה שיש כוח. כמה שאתה יכול מצווה להוסיף כל נפש ונפש מישראל. אם יש לך כוח 3, 4, 5, 10, 12, 15, כמה שלאישה יש כוח, כמובן לשמור על השלמות, הצלילות הפיזית והנפשית שלה, אבל כמה שיש כוח במסגרת הכוחות שאלוקים נתן לנו ויכולת להמשיך וללדת, זה תוספת דרבנן. זה אומנם לא כתוב בתורה, אבל זה מדרבנן, ועוד רגע נראה מקור נפלא שהרבי מוצא לזה מהתורה, אבל רבנן הוסיפו ואמרו, תוסיף ותלד כמה שיש לך כוח. רבי יהושע אומר, ממשיכה הגמרא באותו מקום, נשא אישה בילדותו, יישא אישה בזקנותו. היו לו בנים בילדותו, יהיו לו בנים גם בזקנותו. תמשיך, שנאמר בבוקר זרע את צערך, ולערב אל תנח ידך. כי אינך יודע איזה יכשר, אז זה או זה, ואם שניהם כאחד טובים. אומרת הגמרא בפשטות, אם יש לך רק בן ובת, אולי חלילה אחד מהם לא ילד בן ובת, לא יתחתן, או לא יוכל ללדת, או בדיוק לא ילד בן ובת. ואז נמצא שהדורות לא ממשיכים. בעצם אתה היית צריך ללדת זכר ונקבה, שהם בתורם יולידו זכר ונקבה, כדי להמשיך את ההתרבות, את האבולוציה, את ההתפתחות של העולם. ייתכן שהרי זה לא יקרה, ייתכן שילד אחד לא יוולד, שילד אחד לא יתחתן. גם אם יתחתן, ייתכן שלא ילד, אז לא קיימת את המצווה. לכן, תמיד תוסיף ותלד עוד ועוד ילדים, כדי להיות בטוח שהמצווה תתקיים. אם תלד 5 ילדים, 6 ילדים, סביר להניח באופן סטטיסטי שמהחמישה האלו ייוולד בן ובת, נכד ונכדה לגביך. אז במילא תוסיף ותלד. זה הטעם הפשוט שכתוב בגמרא. אבל הרמב"ם מדבר על טעם אחר לגמרי. למה להוסיף עוד ועוד נפש מישראל? טעם שבאמת נותן כוח. נפתח בסיפור. היה פעם שליח של חב"ד שציין 25 שנה לשליחות שלו. 25 שנה מאז שהרבי שלח אותו לעיר. הוא החליט שצריך לעשות אירוע שלא היה כדוגמתו. לעשות אירוע שיזכר בתודעה של העיר. אירוע שכל יהודי העיר יבוא אליו. שהנהגת העיר תבוא, הנהגת המדינה, הנהגת המחוז. משהו שבאמת ירים את קרן ישראל, ירים את הגאווה היהודית. הוא לוקח את האולם הכי גדול בעיר. היכל ספורט של 5,000 מקומות. הוא מזמין להקה מפורסמת מארצות הברית שתמשוך את כל יהודי העיר. הוא מזמין את המרצה הכי גדול, הכי מפורסם בארץ. אדם שיכול לרתק את הקהל במשך שעה וחצי בלי בעיה, שיודע להעביר מסר שבאמת יעורר את הלבבות. והוא מתכונן חצי שנה מראש ליום הזה. מזמין תקשורת, מזמין צלמים. הוא לא ישן בלילות חצי שנה מההתרגשות על האירוע המדהים שהולך להיות בעיר. אבל כמו שלפעמים קורה, תוכניות משתבשות. הטמפרטורות צנחו. אירופה יורדות 5 מתחת לאפס. אנשים כבר יומיים לפני האירוע לא יצאו מהבית. באותו בוקר הוא יצא החוצה להריח את המזג אוויר, הוא היה האדם היחיד שיוצא ברחוב. אפילו המקולות היו סגורות. אנשים לא יצאו מן הבית, אין נפש חיה ברחוב. הוא ידע שיותר גרוע מזה לא יכול להיות. 16:00 הוא יוצא לאולם, וקרה לו הדבר הכי גרוע שיכול להיות. הגיע אדם אחד. היה עדיף שלא יבוא אף אחד, שלא יראה את הבושות, אבל קרה דבר יותר גרוע. הגיע אדם אחד. אדם אחד יושב באולם וממתין. השליח הזה כמובן שעולמו חרב עליו, אבל מעבר לכך, כאב לו על המרצה. המרצה הזה שבא מהארץ. בזבז שבוע עבודה. הכין נאום, מתלהב, קנה כפות החדשה לכבוד האירוע. כולו מוכן לנאום הגדול של חייו. והוא מסכן יצטרך לדבר בפני אדם אחד, אבל האדם הזה צריך שילם כרטיס. אז צריך להמשיך את המסיבה. אז הוא מקיים את האירוע כרגיל, המנחה עולה, הווידאו, התזמור, את הכל כרגיל. ואז בשיא הטקס מגיע תורו של המרצה. השליח הזה עומד רועד. מה יעשה המרצה מול אולם ריק של 5,000 מקומות? המרצה הזה עולה על הבמה ונותן בדיוק את אותו שיעור. הוא מדבר בהתלהבות, בשמחה, ברעיתות, בקול, בעוצמה, מרגש את עצמו, כי חוץ מאדם אחד, אף אחד לא היה שם. כשחולפת השעה וחצי, והוא מסיים את הנאום, ייגש אליו השליח ואומר לו, תגיד לי, ממה אתה עשוי? איך אתה יכול לעמוד בפני אולם ריק, אדם אחד, ולדבר כמו לפני אלפים? אומר לו המרצה, אני לא מבין אותך, אני דיברתי בפני אלפים. מה זאת אומרת? אומר המרצה פשוט, האדם הזה שהקשיב לי, הוא יחזור הביתה, הוא יהיה אדם יותר טוב בזכות זה. בזכות הנאום שהוא שמע, אני ראיתי, השפעתי עליו, הוא יהיה אדם יותר טוב. הוא יחנך את הילד שלו יותר טוב. הילד שלו בבוא היום יחנך את הילד שלו יותר טוב. והילד ההוא יחנך את הילד שלו יותר טוב עד סוף כל הדורות. אז בפני כמה אנשים דיברתי? אדם אחד או אלפי אנשים? אין קץ של אנשים. כי ילד זה לא ילד. ילד זה חטיבה. מהילד הזה יבוא עוד ילד ועוד ילד ועוד ילד, וכולם ירחיבו ויפרו את עם ישראל. הרי כל אחד הוא עולם מלא. והוספת פה עולמות עד אין קץ. אז התרומה הכי גדולה שאפשר לתת לעם ישראל זה ילד אחד. כי הילד הזה זו ביצה שתוליד הרבה 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 ילדים. היא תוסיף ותרחיב ותעצים את העוצמה של עם ישראל. נתאר לעצמנו שפה בארץ במקום 6 מיליון יהודים היו היום 30 מיליון או 40 מיליון. מי מהאויבים היה מעיז להתחיל איתנו? כי ילד אחד זה לא ילד. זה כל ילדי וילדי הילדים שיבואו ממנו. המשפחות ומשפחי המשפחות שיצאו ממנו. מעבר לעוצמה האישית של הילד הזה. הרבי פעם סיפר ואמר פעם בהתוועדות, רעיון כל כך מרגש על הכל המוסיף נפש אחת מישראל. למה כל כך חשוב שלהורים יהיו הרבה ילדים? הרבי אמר, בדרך הטבע, הורים רוצים את כל סוגי הנחת. הורים רוצים גם ילד תלמיד חכם, גם ילד עשיר, גם ילד איש העולם הגדול שיכול לספר סיפור, שיכולים ליהנות ממנו. כל הסוגים, אני מרחיב, זה כמובן הרבי לא אמר, הורים רוצים, אתם יודעים איך זה אצל יהודים, גם רופא, גם עורך דין. פעם פוגשים אישה אמריקאית שהולכת בגינה עם 2 ילדים, בני 3 ו-4. שאלו אותה, בני כמה ילדים? אז היא אומרת, הרופא בן 3, העורך דין בן 4. כן, הנחת היהודי, הורים רוצים כל כך הרבה נחת מכל הסוגים, מכל המינים, שיוכלו להשוויץ עם הילדים האלה בפני כל הסוגים, בכל האירועים, בכל הפורומים. אמר הרבי, פה אני חוזר לדברים של הרבי. אמר הרבי, בדרך הטבע, הרי ילד אחד לא יכול לתת את כל סוגי הנחת. לכן, כשיש כמה ילדים, אז אחד נותן תורה, אחד נותן עבודה, ואחד גמילות חסדים. כל אחד נותן להורים את הנחת המיוחד הזה. כל ילד זה עולם, והוא לא עולם אחד. עולמות עד אין קץ. אתה תורם לעם ישראל חטיבה, פלוגה, יחידות שלמות אתה תורם לעם ישראל. הכל ממעמד של ילד אחד. בואו נקרא את הרמב״ם. איך הוא אומר, טעם חדש, הטעם הזה לא כתוב בגמרא. טעם חדש, למה להוסיף נפש אחת מישראל? מובא מספר 5 הלכות אישות פרק תזווה ולחת את זין. אף על פי שקיים מצוות פריה ורבייה, הרי הוא מצווה מדברי סופרים שלא ייבטל מלפרות ולרבות כל זמן שיש בו כוח. שכל המוסיף נפש אחת מישראל כאילו בנה עולם. זה לא רק כמו שלמדנו בגמרא ביבמות, שאינך יודע איזה מהן נכשר, אולי ילד אחד יפשל. לא, כי כל ילד זה עולם, אז אתה יכול לבנות כמה עולמות. אז איך אתה מפספס? אתה יכול לבנות ילד של תורה, ילד של עבודה, ילד של גמילות חסדים, אז אתה תוותר על זה. כל ילד זה מתנה, כל ילד זה חטיבה שלמה לעם ישראל. אז ככל שאתה מוסיף, אתה מגדיל ומעצים ומפרה ומרחיב את העם הזה. זאת המתנה הכי גדולה שאפשר. פעם היה שליח באוסטרליה, שם הרב חיים גוטניק, רב ומכובד. פעם הוא היה אצל הרבי ביחידות. והוא סיפר על איזושהי התלבטות, תהייה קטנה שמציקה לו. הוא התחיל למסור שיעור בתארת המשפחה, בהלכות אישות באיזושהי עיירה קטנה ליד מלבורן. וזה כל פעם חתיכת נסיעה, גם להכין את השיעור. הלכות מסובכות מאוד, מורכבות, את חשבת, להכין תרשימים, יומנים, וגם את כל הנסיעה, הלוך וחזור. ובפועל מגיעה רק אישה אחת. לא יודע, לא הצליח, לא היו נשים צעירות, רק אישה אחת מגיעה. הוא אומר לרבי שהוא רוצה להפסיק את השיעור. זה לא מהכבוד שלו לעשות את כל המאמץ המדהים הזה בשביל אישה אחת. זה לא מצדיק. הרבי אומר לו, תגיד לי, אתה יודע להעריך את הכוח של אישה אחת? מאיפה אתה יודע מה זה אישה אחת? גם משה רבינו נולד רק מאימא אחת. הכל מתחיל מאימא אחת וילד אחד. אנחנו יודעים להעריך מה זה ילד? אנחנו יודעים להעריך כמה נחת ילד גורם להורים? כמה משמעות בחיים הוא נותן? הרי מה שאנחנו מחפשים בעומק הנפש זה לתת. אדם נברא בצלם אלוקים, והצורך הכי בסיסי שלנו זה לתת למישהו. זה מה שנותן לנו משמעות לחיים. ילד נותן לנו משמעות. ילד נותן לנו סיבה לקום בבוקר. יש מישהו שזקוק לנו, יש מישהו שצריך לקבל מאיתנו. אז זה נותן טעם, זה נותן סיבה לקום, סיבה להמשיך את החיים. אם יש לך 5 כאלו, 10 כאלו, אז זה 10 סיבות לחיות, 10 משמעויות לחיים. ואני אסיים בנקודה אחרונה ומקסימה שהרבי אמר פעם בשיחה, בלקוטי שיחות זה מובא. מאיפה הרמב״ם לקח את הרעיון הזה? שכל המוסיף נפש כאילו בנה עולם, שילד רביעי, ילד חמישי זה עולם. אני מבין שילד ראשון זה עולם, ילד שני זה עולם, אבל להגיד, זה לפעמים מסתכלים על משפחות ברוכות ילדים, כל כך הרבה ילדים יש, זה כבר נראה שהילדים לא תופסים מקום חלילה. אז למרות שזה לא נכון, כי תמיד הילדים במשפחות הברוכות ילדים לבושים לא פחות טוב ועד הרבה ממשפחות שיש בהם רק 2. אין שום קשר בין הדברים. כל ילד זה אוצר. ובכל זאת, מאיפה הרמב״ם לקח רעיון כזה? שילד רביעי, חמישי, שישי זה עולם, כמו הילד הראשון במשפחה. אומר הרבי, זה כתוב במפורש בתורה. התורה עצמה אומרת את זה. לאדם הראשון נאמר, פרו ורבו מילאו הארץ וכבשוה. נוח יוצא מן התיבה, ושוב התורה חוזרת על אותם מילים בדיוק, בראשית ת, ויברך אלוקים את נוח ואת בניו, ויאמר להם פרו ורבו מילאו את הארץ. וזה חוזר על עצמו שוב בהמשך הפרשה, פרו ורבו. למה נאמר לנוח פרו ורבו? כבר זה נאמר לאדם הראשון, אז ברור שגם נוח חייב בזה. ולמה זה נאמר באותו לשון כמו לאדם הראשון? אומר הרבי, פה נמצא הרעיון כולו. לאדם הראשון לא היו ילדים. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, הם רק עכשיו נוצרו, הוא וחווה. אין להם עוד ילדים. פרו ורבו מילאו את הארץ. תביאו ילדים, כל ילד זה עולם. מהילדים האלה, מקין והבל, תבוא כל האנושות. ברור, פרו ורבו, ברור, מדובר בעולמות. לנוח כבר היו 3 בנים. נוח יכול לחשוב, אם יש לי 3 מספיק, משנה אם אני אעשה עוד ילד, עוד 2 ילדים, 3 האלה כבר מספיקים בשביל למלא את העולם בילדים. אומר הקדוש ברוך הוא את אותו הלשון בדיוק. פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה. ילד עשירי הוא כמו ילד ראשון. כל ילד הוא עולם. כל ילד זה פרו ורבו, זה ילד שממלא את הארץ וכובש אותה ומשנה את כל העולם באישיות שלו. אז ילד רביעי וילד ראשון זה אותו דבר. הקדוש ברוך הוא חוזר לאדם הראשון על אותו לשון שהוא אמר, סליחה, הקדוש ברוך הוא אומר לנוח את אותו לשון שהוא אמר לאדם הראשון. ילד רביעי אצלך זה ילד ראשון אצלו. זה בדיוק אותו דבר. כל המוסיף נפש אחת מישראל, כאילו בנה עולם, זו תרומה אדירה לעם ישראל, שיכולה לשנות את כל מאזן הכוחות, את כל מאזן העוצמה והתפיסה שלנו בעיני העמים. נסיים בליקוטי שיחות חלק למד עמוד 28. אומר הרבי, עניין זה, דכל המוסיף נפש כאילו בנה עולם, החידוש הגדול הזה של הרמב״ם, שלא כתוב בגמרא, מודגש בפרשת נוח. המקור שלו נמצא בתורה. הנה פרו ורבו נאמר בתורה בפרשיות בראשית ונוח. פעמיים. ואחד החילוקים ביניהם הוא, שבפרשת בראשית זה נאמר לאדם הראשון, שלפני אמירת הציווי לא היו לו ילדים, ומובן שבזה מדובר עיקר קיום מצוות פריה ורבייה. אין לו ילדים, אין ילדים בכלל בעולם. והקדוש ברוך הוא אומר, פרו ורבו ומילאו את הארץ. הילדים שאתם תלדו ייצרו את כל האנושות. אבל בפרשת נוח נאמר פרו ורבו, אותו לשון בדיוק, גם לנוח עצמו, שכבר היו לו שלושה בנים. ויש לומר שבזה נרמז, אשר גם הוספת נפש, יותר מבן ובת, הוא בכלל מצוות פריה ורבייה, וכאילו בנה עולם. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, כל ילד זה עולם. רביעי, חמישי, שישי, עשירי, 12, 15, כל ילד זה עולם מלא. אז יש איזה גבול לעולמות שאפשר לבנות. אפשר לחסוך בתרומה הזאת לעם ישראל, בעוצמה המדהימה הזאת שאנחנו יכולים לתת לעם ישראל ולעצמנו. שהקדוש ברוך הוא יעזור, שיהיו לנו הרבה ילדים, שנרווה מהם נחת. ואיך אומרת הגמרא, אין משיח בא עד שיחלו נשמות שבגוף, עד שנתקן את כל הנשמות ונוריד אותם למטה. אז זו בוודאי הסיבה הכי טובה ללדת ילדים. פשוט לזרז כמה שאפשר את ביאת המשיח במהרה בימינו.
השיעור באדיבות, אתר יהדות TV, יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד, יהדות TV.